בשם רחמן, שיעור מוצאי שבת קודש, פורושת בשלח, התשפ"ג בשלד. שיעור מוקדש להצלחת רבי חננאל אשר בן רבי מאיר סייר, השם ישמרו וחייהו, שיזכה לזיווג הגון במהרה, בעבור שיתנדב למוסדות יד מארץ. מהמוגם ברוך הוא ירסן לדבות, יברך מעשה ידעו, מכל חרוב הנזק יסחילהו, ימלא כל משרת לבו ולבנו ולבחם. תודה רבה ולברכה. אמן, כן, יהי רצון. במסכת פסחים, משנה בדף כיד, גוף י"ד עמוד א', הביאו לפונו מטפל והזרח, שמגיע לפרפר הדפת, הביאו לפונו מסוע וחזרת והרוסת, שני תבשילים. ففي شيء ان حروسه مسوا ربي على عظم الفضل قمر مسوا ومقدر شيء ما بين لهنا جوه يلا باسا مبين لفنا على بيت مصاء وحزارة لأنه مرر وحروسة أمرت النوغة ما أخبر بيجين حروسة مسوا המצווה הזה, המצב החזר, את החרוסת זה לא מסוע. רבי אלעזר במסוע הזג חולק, הוא אומר שזה כן מסוע. אומרת הגמרא, אחרי כן בדף קצ"ז עמוד א', אף על פי שאין חרוסת מסוע, והיא לא מסוע, משום מה היא מביאה לה. אז למה? אז אם זה לא מצווה, למה מביאים את זה? אומר רבי אמה, משום גפה. רש"י והרשב"ם פה מסבירים שזה, שהשרף של זה קשה, זה כמו ארוס. כאילו במרור, שמשהו שחלו לחס ושלום להזיק, אז כמה שאוכלו חזר, צריך שחס ושלום שלא יהיה תגלו במצווה הזאת, בשם גפו. יש פירושים אחרים, שאומר שזה תולעת, חשש תולעים, או איזה רוח, שמזיק. אבל בכל אופן זה לא בגדר מצווה, שככה זה לפי דעת תנוע גמוע. אבל ההלכה היא לא כמו, ההלכה כמו, כמו ריבי אלעזר בר סודק, שהוא אומר שזה כן מסוע. עד כדי כך שהרמב״ם בפירוש המשנה כותב שמסוע שצריכים לברך עליה. של קדושנו זו וסבואנו על אכילת חרוסה. ככה, אבל למעשה לא התקבל הפירוש הזה, והוא הרמב״ם בעצמו, בחיבור רשמית הזה, לא כתב את זה. הוא כותב שזה מסוע, אבל ברכה אין, כמובן אין על זה, לא מקובל בשום מקום. אומרת אמרה ככה, מה המסוע לפי רבי אלעזר בר סודק, מה שהלכה כמוהו? רבי לוי אומר זכר לתפוח, כתוב תחת התפוח ארתיכו, אז רבי יוחנן אמר זכר לטיט, שעבדו אבותינו במצרים היו משעבדים תחת התפרה, זכר לטיט. אמר אביה, אלכוח צורך לגהוויה וצורך לסמאוכה, לגהוויה זכר לתפוח וצורך לסמאוכה זכר לטיט. צריך לעשות את זה עבה, את החרוסת עבה, לסמוך אוכל שיהיה סמיכה עבה. יש פה חידוש ברשב"ם, כותב פה, לכתוש בו ירוגות. כמעט ולא שמענו על דבר כזה, שבחרוסת ישימו ירוגות, ישימו ירקות בחרוסת. אבל בספרים של חכמי אשכנז כותבים, כותבים את זה, המעריל, ראיתי אותם מביאים, כנראה הרשב"א ככה היה מנהג של הרשב"ם, שמסמן בזה, כתוב שם לשים כרפס, חסו. אם מישהו מכיר את התימנים שמישהו שם ירקות, שיגיד לנו. אבל אני, אמר לי מישהו אחד, אבל הוא גם עשו משהו, הוא חושב שזה סתם שם, הוא לא שזה מקובל. אבל זה בטח, זה משהו נדיר. לא. זכר לסמוכה, זכר לטיט. צריך שזה יזכיר שיהיה צורה של כמו שעבדו עם הלבנים במצרים. תן לו כבוד, זה ריבי יוחנן, תבולין זכר לטבן, הרוסה זכר לטיט, אומר ריבי על עזור ברסבי ריבי סודק, ככה היו אמרים תג'ורי חרוך שבירושלים, בואו ותלו לכם תבולין למסוע. כן, לא, עשיתי ניגון של משנה, לא, זה ג'מרה. ככה היו תג'ורי חרוך, בואו תלו לכם תבולין, לא. כן, אז מה זה, אלא תג'ורי חרוך, לפי הגרסה פה, יש גרסה הדוח, לא ניכנס לזה, אבל חרוך, כן, רבי אלעזר בר סודק, מה ככה היו אומרים, שלצרף לחרוסת תבלין, לא, שחוץ מהדברים שעושים מזה את החרוסת, שיהיה גם יהיה בזה חריפות של תבולין. ככה עיד ריבי על עזור בר סדק, מובע במקום אחר שהוא היה חנווני, ושזה הוא ידע, כאילו, כן, הוא הכיר את העניין הזה, והיו, אז הנה, היה מקובל שזה נחשב מצווה. רבנו עובדיה מברטנורה, בפירוש שלו על המשנה הזאת, כותב, ומה עושים את החרוסת? עושים מטענים ולוזים, זה משהו קרוב לשקדים, כן? ובוטנים ושגדים, שמעתם? חידוש בוטנים, שמה בחרות ובוטנים. וחמומי נפירות, מסימים בו תפוחים, ודרכים הכל במדרכה, ומערבים בחומס, ונתנים עלה ותבלין, גונה וגנומן. כאין פזילו כאין דפילות דגות ארוכות, זה אחר לגש. הסורי שזה יותר כמה שיהיה להזכיר את הקש, שיהיה משהו, דברים כאילו שלא, שזה נטחן, שדק דק, אלא שזה ניכר, כאין פתילות. הסורי שתהיה עבו, זה אחר לטיט. הרמב״ם בפירוש שלו על המשנה, מתחיל עם הגדרה. הרוסת היא תערובת שיש בו חמיסות וכעין תאבן וזה זכר לטיט. בגמרא לא מפורש ממה עושים הרוסת, לא כתוב ממה עושים. אז ולכן יש בעדות ישראל מנהגים שונים ולא כולם עושים אותו דבר, אבל לכן הרמב"ם אבא מתחיל בהגדרה תערובת בלי להגיד מה תערובת, תערובת על כמה דברים. כנראה השורש של המילה הרוסת זה מלשון חרסית, יש במסכת כלים שזה ששברי חרס מחברים אותם ביחד, וזה זה על שם זה נקרא חרוסת. ככה מפורש גם בשיבול הלקט מביא זה שזה על שם חרסית, או על שם חרוסין. אז תערובת של דברים שטחונים, שברים של חרס, ועושים אותם כמו כמו בצק, שם לא מדובר על כמו כאנטית, אז על שם זה נקראת החרוסת, תערובת. יש בחמיצות, ככה הרמב"ם כותב, הרמב"ם סובר שהחרוסת יכולה להיות חמוסה. יש אנשים שעושים ככה, אבל בדרך כלל מקובל הפוך, זה מתוק, בדיוק הפוך, זה מתוק. זה נפקמין איך לפרש את הגמרא. אבל הרמב"ם סובר חמיצות. הרמב"ם מוסיף, ואנחנו עושים אותה כך. אנחנו. לא יודע מי זה אנחנו, ככה הוא אומר, איך מקובל אצלו לעשות, לא יודע אם זה במשפחה שלו, בעיר שלו, בעיר שלו. שורים תאנים או תמרים, ומבשלים אותם, שמעתם? מבשלים. הרמב"ם היה שרעבי מבשלים, כן? אולי נדמה לי גם העיראקים, גם מקובל שמבשלים, כן? מה? כמו דבש, כמו דבש, נכון, מבשלים את זה. תאנים מבשלים, ואחר כך דחים אותם עד שיתרקחו, ולשים אותם בחומץ. ונותנים בתוכה סנבל, זה כנראה שיבולת נרד, כן? או קורנית, או אזוב, בלא שחיגה. כאילו לשים את זה בלי לטחון את זה, כדי שזה ייראה כעין תבן. טוב, אז הרמב"ם לא מזכיר בוטנים ולא שקדים, אבל תוספות מביאים את זה, בשם תשובת הגאונים, בתוספות שבתפקוד עדיין המודלת, מביא תשובת הגאונים, לעשות חרוסת בפירות שנדמה לכנסת ישראל בשיר השירים. תחת התפוח עירלתיך, כפל אחור רימון רגותך, אתם רימונים, כן, התה נכון לטופת ג'או, אמרתי עליו ותאמור, תמרים, אגוז, על ג'ינת אגוז יורדתי, שקדים, על שם ששוגה בגודש ברוך הוא על הגס. אז כאילו, דברים שהם, כן, זה הם מביאים בתוספות בשם תשובת הגאונים, יש מביאים את זה בשם מדרש חז"ל, שלא נמצא לפנינו. בכל אופן, אני מדגיש את רבנו עבדיה, כי בזמנו, לפני, בשיעור, לפני, בשנת התשף, פרשת צו, דרשת שבו זה ג'ודל, דף 36, מישהו שאל אותי את השאלה הזאת, התפלאתי, וכן, مشو كان مشو شعل لسين بتوخ حروس البطنين ما هو مش كخه ترتعيم كان مثل ما ليش عراق مسمين بطنين نכון ها لو سمعت ها כן, אבל גם בוטנים? בוטנים? שמו אתם בוטנים? כן, בוטנים שמים. שאלה אם זה משהו חדש או ישן. אני לא חושב שזה היה במקור. אני חושב אולי שזה כבר נכנס היום, לא יודע איפה למדו. בכל אופן, כשהוא שאל אותי, אני לא התפלטתי על זה. וכתבתי, אמרתי לו, למה מציעים? מה, העיקר שיהיה מתוק? יש סיבה. לא כל דבר שמים בחרוסת. אמרתי על לבת אמור, נכנס לישראל. וכן, לא הזכירו בוטנים. לא מצאנו שעם ישראל נמשל לבוטנים. כזה, הקשבשת, על כאן נדמת להם. אבל הוא, טוב, אז אמרתי לו, לא, אין בעיה, תשתמש, אבל אל תעשה דברים חדשים. וכתבתי בסוף, מעניין אם מישהו ימצא מקור לבוטנים, כמדומני אין. לכאורה, הנה רבנו עובדיה אומר מפורש שזה בוטנים, שיש בוטנים. אבל כנראה, צריכים לדעת, הבוטנים, מה שאומרים בזמננו זה טעות. מה שקוראים היום לבוטנים, בשם בוטנים, מה שנקרא היום בוטנים, בעברית של היום, זה טעות. הבוטנים, מה שכתוב בתורה, כתוב, אם כן איפה זה לעשות גוחום בזדים רעת הערך וחלכם וורדו לאי מן המעצרי ומעדרש נחל ועולות בוטנים מושגדים מה של חול יוסף בוטנים זה לא דבר מחובר בוטנים שכתוב בתורה זה פיסטוקים מה שהיום ידוע בשם פיסטוק חלבי כן חלבי זה הבוטנים האמת היא שיש כמה סוגים גם בפיסטוק אבל זה משהו דומה לשקדים דומה לאגוזים אבל לא הבוטנים הבוטנים זה פרי אדמה זה מין קוטנויות זה לא, מה ששם מדובר פרי עת הפיסטוק זה עת אז אם אלה שהכניסו בוטנים לקחו את זה מרבנו עובדיה אם הם נסמכו על זה רבנו עובדיה בעצמו מסכת שביעית שם כתוב שלא לבה האלה שמשנה מסכת שביעית פרק שביעית משנתי לא לבה האלה והב בוטנם והאטר זה משלם שביעית ולדמיין שביעית כן אז זה הרמב"ם קודם מפורש, מה זה בוטנה? אצל פוסוק. כן. גם רבנו שמשון, רבנו עבדיה בעצמו. בוטנה, מלשון בוטנים מושגבים, מלשון ערבי, פסטיק. אז רבנו עבדיה לא התכוון לבוטנים של זמננו. בעברית של זמננו, מה שקוראים ככה זה טעות. כמו שהרבה דברים יש לזה טעויות. למשל, הבטיחים שקוראים בזמננו הבטיח, זה לא מה שכתוב בתורה הבטיחים. אבל כאן הבטיחים מה שכתוב בתורה בלשון חז"ל זה המילון זה נקרא הבטיח בלשונם העברית של היום השתבש למה זה השתבש? התבלבלו אותם השפה של הערבים פה בארץ הערבים בארץ ישראל קוראים לבטיח האדום לא, כן, קוראים לזה פנטיח זה בלבל אותם אבל בכל ארצות המדינה זה לא מקובל גם הם קוראים לגוזי האדמה אני אומר כדי להבדיל, אגוזי האדמה, זה מה ש... כן, הבוטנים, שזה פרי האדמה, הם קוראים לזה פיסטוק. אבל רק בו ארץ ישראל. ובכל הארצות זה לא מקובל. למשל, אם תשאלו, אם... כן, בתימן, לא קראו לזה פיסטוק. קראו לזה חבל עזיז. זה השם של זה. או קראו לזה, יש כאלה פיסטוק. הבוטנים של היום נקרא אצל הערבים במצרים סודני כי היו מביאים את זה מסודן לא פיסטוק בקיצור זה נהיה פה נהיה בלבול מעיר על זה כבר גם בעל שיעור התורה הגרא הנאה
יש עניין לא להציב
או אם כן בוא נאמר אם אתם דבר מצד הדין אין גפידה לא כתוב לכן אמרתי הגרא מה מגדיר תערובת לא מה, הוא אומר איך אנחנו עושים אבל לא, כאילו משמע שאפשר לשים כל אחד מה שרוצה למשל לא יודע אם אתם כל מדברים אם יש כאלה מישהו מכיר בדרך כלל עושים את זה מהרבה דברים תמרים, תאנים אגוזים, שקדים כל מיני מתערובת של כל מיני דברים יש כאלה עושים את החרוסת רק מתמרים, לא יודע אם שמעתם דבר כזה כן, אם מישהו שמע את זה אני רוצה לדעת, כן, יש פה דעות קיצוניות יש כאלה, כן ויש לזה מקור, מפורש. רב עמרם גאון בסידור שלו, הוא אומר, את התחרוסת, היא נקראת בלשוננו חילקה, זה כמו שיש הרצור לזה, חילק קוראים לזה, ואנחנו במקומנו עושים אותם מתמרים, רק תמרים. ככה הוא, ככה הוא כתב רב עמרם גאון.
זה
נשאים את תמרים וקצת מתענבים. יפה, אז הנה, עכשיו מה אתה נושא? תמרים ומתענבים. כן, יפה. ועכשיו, כנמון, דברים חריפים? יפה, אז הנה, כן, בטוח.
מה קדוש המוסביר?
אני לא שומע.
זה הדבש המוסביר, סליאן, חקי הרב,
מה מוסיפים לזה?
אגוזים תכונים.
יפה, אבל זה בכלל לא חריף. זה מאוד מתוק, זה מאוד מתוק. כן, יש, כן, נכון. יש כאלה, חברים, עושים את זה בדחבת כולם, עושים את זה, כן, יש כאלה עושים את זה חמוץ, כמו הרמב"ם, או יש כאלה מערבבים, גם יין וגם חומץ. זה מצד אחד מתוק, מצד אחד זה חריף. כאילו, יש תערובת גם כאילו של, כאילו, של כמה גוונים. בכל אופן, בסדר, חברים, לא שאלה חסויק, לא, אין, אין פה, לא מדברים פה הלכות. זה לא, אין פה הלכה. הרמב"ם בעצמו כתב ככה בפירוש המשניות, בחיבור הוא כתב, אפשר לתביא שם ספר זמנים, בחיבור הוא כבר כתב בעצמו שינה, כבר לא כתב שם מבשלים בכלל, לא כתב מבשלים בשול מן דחר שמה, וכתב בצורה אחרת. זה פה. הרמב״ם בפרק 70 חומס ומסע החרוסה מסוים מדברי סופרים. הדבר הראשון הרמב״ם קובע כמו מה שאמרנו ריבי על עזור הסודק, לא כמו תנא קמא שאומר שזה לא מצווה, רק זה רק משום איזה תועלת סיבה צדדי, לא, מסוים מדברי סופרים, כן, אין בתורה חרוסת, זה מחזל. למה? זכר לטיד שהיו עובדים בו במצרים וחסר עושים את זה. עכשיו הוא לא אומר איך אנחנו עושים, כנראה שכשזה חיבור כבר הביא משהו יותר כללי מעם ישראל, לא דיבר רק על עצמו, מה אנחנו כיצד עושים? לוגעים תמרים ומתחילים תמרים, ושם הוא כזה אתם תהנים, או ג'רוג'רה, דיינו תהנים, או סימוקים, וחיו סבם וזר עשים אותם, ונתנים לתכון חומס ומתבלין אותם בתבולין כמוטיד בתבן, ומביאים אותם על השולחן בלילי הפסח. אז הוא אומר וחיו סבם עוד דברים, לא משנה, תוסיף מה שאתה רואה, עוד בלי, הוא לא מגדיר. בתבלים, הוא לא אומר איזה תבלים, תשים תבלים. בפירוש המשניות הוא נקט, אמר כאילו כמה דברים מסוימים, פה הוא כבר לא נכנס להפרט. משמע שאין גפידו, כנראה ראה שזה לא מקובל משהו מסוים. בהגדה של פסח מגיד מראשית, תשמעו, אני רואה פה דברים חדשים. א', עושים החרוסת שנקראת, איך קוראים התימנים לחרוסת?
דוקה.
דוקה. דוקה. טוב, אנחנו נעשה את זה סגול. שזה, כן, ככה. 13 דברים. למה זה, דוקה זה על שם שדחים את זה, שזה במדוח, נידוח, כן. 13 דברים. שמעתם? חידוש. 13 דברים יש בחרוסת, כך הוא כותב. מה הם? אגוזים, צימוקים, רימונים, כזה כבר שלוש. ארבע שומשום, זה שומשומים, כן? שקדים, תמרים, תפוחים, שמעתם שבעה מינים של פירות. עכשיו תבלין, זנג'ביל, גנומן, כמון, פלפל שחור, בעברית אומרים היל, היל, וזר, זה הציפורן. 13 דברים. מישהו שמע את זה? מישהו אמר, 13 דברים. מישהו שמע מה שסופרים, כמה דברים שמים בחרוסת? לא להוסיף ולא לגרוע. לא שמעתם. אם יש, אני אומר, יש פה דברים קיצוניים. אחד אומר רק תמרים, כמו שהוא, כן? יש כאלה עושים רק תמרים, ויש כאלה עושים 13. לפי מיטב ידיעתי זה רק דמיון. לא חושב שיהיה, כן. אולי יש בודדים, מעטים שעושים את זה. אולי מישהו עלה לו בראש, התחיל לספור, אמר, טוב, 13. אבל אף אחד לא עושה מספר, כאילו, עושים כמה מה שיש, מה שמזדמן, לא הקפידו שיהיה. הניגו אבותינו להדר במצוות חרוסת, שהיא מצווה מדברי סוחרים, לעשות 13 מינים מעורבים ביחד. שהם פירות מתוקים ותבלין חריפים, מהם קצת מתוקים, מהם קצת מרירים, ת, מתוך כוונה למתק את הדינים ברחמים. שמעתם מה שהחידוש? יש פה בכוונה דבר מתוק בזה, כי למתק את הדין ברחמים ולעורר 13 מידות של הרחמים על ישראל. זה לא כרמב״ם והתקליל העתיקים והמאוחרים. זה מוכח מדבריהם שמסר הרבה מדבר אחד. כגון צימוקים, או תמרים, או תאנים, שלוקחים מן אחד מן הפרות ודורסים אותם, אחד הרמב״ם פירושו למשנה, אחרי ששורים את הדבלים, את התמרים מבשלים אותם. ואוסיף שנותנים שיהיה לבורת נרד או איזוב, כחתבו סופרי תימן בתקליל שלהם, העתיקים והמאוחרים. לתת בחרוסת צנביל או סעטר, סעטר זה איזוב, כן? לפי המנהג האמור המשתלשל אלינו מאבותינו, עושים החרוסת תערובת שמיני פירות הרבה. ולא מבשלים את הפירות של החרוסת בכלל. רק עושים חיים. אם כי היו קצת מקומות בתימן שנהגו לבשל את התמרים של החרוסת. זה מחוז שרעב, שם נוהגים זה, וגם דרך המוסלמים על זה כמח קצת, גם אפילו כמח של מיני גודרניות. כן. והם לא, בכלל, לא יין ולא חומס. הם מבשלים את המים. כן. לא שמענו מי שנותן בחרוסת שיבולת נרד ולא עזוב. ככה נמוכה מדברי הגאונים, ואומרים רבותינו בעלי תוספות, שעוד הגאונים עשו פרו בפירות, ותחת הפועל ארתיך, כבל החרימון, ותאמר, מוכה מדברי הגאונים, כמנהגנו, לעשות הרכב החרוסת מכל הפירות הללו יחד. הרעיון הזה, לא יודע מאיפה בא הדמיון הזה, ששלוש עשרה כנגד 13 מידות של רחמים, לפי כל כמה שדיברתי עם תלמידי חכמים, לא שמעו את הדבר הזה, לא מכירים את זה, גם בספרים, כמעט ואף אחד לא שמע את זה. אבל הרעיון הזה, אם כבר, אנחנו יודעים 13 מידות של רחמים, אז למה לשים דברים חריפים? החריף זה לא רחמים. אלא מאי, יש שיטה במקובלים, שיטת המערם ריקנטי מביא, וגם רבנו בחי מביא, שיש קצת מבעלי הקבלה אומרים, ש13 מידות, לא כולם רחמים. יש 13 מידות, 4 מידות רחמים, הראשונות. אחר כך 4 מידות חסד. 4 מידות דין. ככה לפי דבריהם. אם כבר לפי השיטה הזאת, אז זה צריך להיות שיהיה 8 דברים מתוקים, וכן, ו4 דברים חריפים. ולפי מה שהוא כותב בעצמו, זה לא ככה. יש 7 דברים מתוקים ו7 דברים חריפים. זה לא, מה נפשך, זה לא מסתדר. כאילו הרעיון הזה של למתק את הדין ברחמים, כי זה לא משתבר. עכשיו, לגופו של עניין, זה נכון שמהרמב"ם והתקליל רואים שלא צריך לקחת גם תפוחים וגם זה וגם זה וגם זה. כמו שאמרנו, או זה, או זה, או זה. אבל בכי יש גפידה. סדר, יח, טוב. יורי, שמיים יושא את זה שניהם. ראו שנכון, יכול להיות, כנראה יכול להיות יש אנשים שאין להם. או כמו שאמרנו קודם, שיש כאלה שנהגו רק תמרים. אז אי אפשר להגיד שזה לא היה נהוג. זה קיים דבר כזה. יש אנשים שאין להם מסכנים, עניים, לא יסיק. או אדם באיזה סיבה, לא יסיק. אז כתבו בתקליל מה שחובה. מה שאם אתה תטרף את התאנים, את התמרים, את האגוזים, ושקדים, ואת רבה, מי אומר שזה לא טוב? והתבולין, וכי כתבו התבולין, דווקא התבולין, אלא כל אחד לפי טעמו, אחד מה מוצא חן בעיניו. אם רוצים לעשות זכר לתבן, אז גם בזנג'ביל, אם לא תחנים, וזה נשאר עוד חוטים. נשאר, כאילו, אפשר לעשות את התוצאה. זה כלפי העניין הזה, ועוד שאני לא סתם אומר את זה, שנפקא מינה, כאילו העניין הזה להגיד שיש דבר שמקובל את זה, כאילו כביכול, לא כרמב"ם ולא כתקליל, כאילו שאפילו התקליל שחכמי תימן המאוחרים כתבו לא כפי המנהג, זה נשמע מוזר. איך כתבו בספרים נגד מה שמקובל? לכן לפי מה שאני אומר, זה לא נגד מה שמקובל, רק הם כתבו מה מעיקר הדין, וכאילו לדעת מה חובה. אבל אם אתה מוסיף, זה מובן מאליו, והראיה מעריץ. מעריץ בעת חיים, הוא מביא את הרמב״ם, כלשונו, או זה, או זה, או זה, ואחר כך הוא מביא את הרשב"ת, וכמו תשובת הגאונים הזאת, שזה כנגד הדברים שנמשל להם, כאילו לא שיש פה סתירה, אין פה סתירה, כאילו אפשר ככה תעשה, ככה תעשה, ככה, כל זה משתלב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
יש דבר שהוא
בסיס של חובה משהו בעלי? לא, הרמב"ם דייק, תערובת שיש בה חמיצות, הקטה תתרגם, יש בה מתיקות. כן, פירות, אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, וטבלין, מה שאתה רוצה. זה... אבל יש עדיפות לדברים שנמשלה בהם כנסת ישראל. כן, זה, אבל שוב, זה לא הלכה. זה מדרש או תשובת הגאונים. דם פסח ודם מילה סובני. ומסוד ומרורים האכילני. ומארץ מצרים אוסייני. דורשתי את אדוני וענני. ומכל מקור אלוהי ישראלני. זה נוסח הלל שאמרנו. וקצת חוץ ממה שדיברנו על זה, התבוננתי בזה, למה המייסד שזה כתב את זה בלשון יחיד? דם פסח ודם מילה סובני. סובנו. חוזר, על מי זה חוזר? אלא מה? הכל ישראל. כל ישראל הם נפש אחד. כאיש אחד בלב אחד. אבל מה הכריח אותו? למה לדבר בלשון יחיד? אולי בגלל הפסוק, בגלל החרוז. דורשתי אדוני וענני מכל מגורותי יסילוני. הרי מה זה ההלל? הלל, כל הלל, היסוד של ההללות בדרך כלל, זה תפילה, בקשה, שבח לקדוש ברוך הוא, הללויה, ככה, למשל, והללויה, הלל, יחיד המיוחד, שהוא אחד ושמו אחד, ומוסר לנו מכל מיוחד, בסוף גומרים פסוק, שמע ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד. אז בעצם, אז המחבר, בהתחלה הוא קובע מה יהיה הסיום. פסוק שהוא רוצה לסיים בו, ואז לפי זה הוא מתאים את כל הבתים לנכה שיתאים לחרוז. אז פה, אז הוא התחיל עם מכל מגורי זה סילוני, אז הוא חייב לעשות מדוני לסיווני. טוב, אז מה אתה מגביל את זה? אתה חפש פסוק שנגבר עם נו, לא, מה אתה מחפש עם ני? מה יהיה לך העניין, לא חסר פסוקים שעם נו, שיגמר בלשון רבים. משמע שיהיה לו סיבה לזה. אני חושב, נראה לי, יש פה להדגיש, שעם ישראל ביציאתם ממצרים, קראנו פרשה שעברה. הקדוש ברוך הוא ציווה, וכל עורל לא יאכל בו. קורבן פסח, שערלים לא יאכלו. ובסופו של דבר כתוב, ויעשו כל בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני, אז משה ואהרון כן עשו. אז כתוב על זה בפסיקת הזוטרתא, שנקרא לקח טוב, ויעשו כל בני ישראל שלא נמצא אחד עורל. לא, בכל עם ישראל אפילו אחד לא נשאר בלי ברית מילה. הרי במצרים ביטלו את הברית מילה, כידוע. רק שבט לוי נמולו במצרים. שנאמר, כשאמרו עם רצחו ולזכו ימסרו, שבט לוי. אבל עכשיו, משה רבנו ציווה אותם למול, מלו כולם. ועכשיו, עוד מעט נראה במדרש, שהיו כאלה שלא רצו למול, אבל בשביל לאכול את הקורבן פסח הם מלו, אחרי כתוב, ויעשו כל בני ישראל. לא יהיה נשאר אחד בלי מילה. שנאמר, כל בני. ככה מדייק, ככה כתוב במדרש, ולקח טוב, פסיק עשו זוטרתו, אז לכן, הוא אומר, דבר המילה סוואני, דעני, כל עם ישראל, כאיש אחד בלב אחד, קימו את המצווה הזאת. אבל, יש משהו שצריך להבין, כתוב במדרש, שמות רבו, כתוב ככה, משה רבנו ציווה בשם הקדוש ברוך הוא למול, הרבה מהם לא מעלו, לא גיבלו עליהם למול. יש כאלה שלא הסכימו. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תעשו קורבן פסח. לא רוצים למול, יש חלק לא רוצים למול. אז הקדוש ברוך הוא עושה איזה חוכמה. אומר למשה רבנו, טוב, תגיד להם לעשות קורבן פסח. כמו שעושו משה את הפסח, ג'וזר הקדוש ברוך הוא לארבע רוחות העולם, ונושבו בגן עדן ומן הור וחוף שבגן עדן הולכו ונזבגו באותה הפסח והיו ריחו הולך מהלך 40 יום. שמעתם? הקורבן פסח זה סולי, הריח של זה נדף למרחקים. לכן אמרנו שסולי זה כל אחד בדרך כלל כל סולי כתוב שהסולי זה המובחר שבמאכלים. אדם הראשון כתוב שכתוב ברוך הוא המלאכים מאכילו אותו סולי ויין. כן, הגמרא בסנהדרין, סולי, זה למשחה, זה לגדולה, סולי. אבל פה לא רק רגיל, הקדוש ברוך הוא גזר להביא ארבע רוחות מכל העולם, נשבו בגן עדן ונדבק בקורבן פסח. הריח שלו, כתוב שגם המצרים הגויים רצו לאכול את הקורבן פסח. ומשה רבנו לא אמר, ערלים, לא, אסור לכם לאכול, לא, בשום אופן לא נתן לאכול. עכשיו מבני ישראל, במשה רבנו, תאכלו לנו קורבן פסח. אמר להם, לא, כל ערל, הקדוש ברוך הוא ציווה, כל ערל לא יהיה חבא. אתם רוצים לאכול קורבן פסח? תמלו. התכנסו כל ישראל אצל משה, אמרו לו, בבקשה ממך, אכילנו מפסח. פני שהיו עייפים מן הריח. הריח גרם להם חולשה. אדם שיש מאכל שהוא מתאבל לו והוא לא, ולא נותנים לו לאכול, גרם להם, זה כמו כמעט היו מעולפים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אין אתם נמלאים, אין אתם אוכלים. מיד נתנו עצמם. הסכימו. ומלו. ונתערב דם הפסח בדם מילה. זה מה שכתוב מתבסס בדם מילה. דם פסח בדם מילה, התערב. מיד נתנו עצמם. הקדוש ברוך הוא עובר, ונותר כל אחד ואחד, ונשגה ומבורכה. הקדוש ברוך הוא רואה, שרי עם ישראל, כל אחד, הקדוש ברוך הוא נוטל אותו, נושק אותו, מברך אותו. נאמר, בוא עבר עליך ועריך, ודום איך חיי, ודום פזח ודום מילה. זה ככה המדרש. הלאה זה נשאר מה פפליה. מה השמחה כל כך גדולה? כזו ברוך הוא כל אחד, זה, מברך אותו, נשק אותו, מה הוא כבר עשה? הרי כזו ברוך הוא אילץ אותם, זה אילוץ. לא, הם לא עשו את זה מרצונם. אלה שמעלו מרצונם, בסדר. מגיע להם, אבל לכאורה, אלה שלא רצו, הם אנוסים. אז מה למה שהקדוש ברוך הוא ינשק אותם ויברך אותם? ראיתי מישהו שעמד על השאלה הזאת, אבל לא קצת התירוש שלו קצת שונה בעיניי. ספר נס יהודה, דף רכז. הוא מביא את המדרש הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אין אתם נמולים, מי לא נותן עצמו מעלו? הוא אומר, את המילה עשו בעל כורחם. לא כולם, יש כאלה עשו מרצונם. יש כאלה רק מכוח הזה שלא נתנו להם לאכול מהקורבן פסח, טוב, אז הסכימו למול כדי שיוכלו לאכול. אז מה, איזה זכות יש להם? איזה זכות? מה זכות? אדם אנוס. תשמעו מה עונה תשובה. אתם יודעים שיש איזו חקירה למדנית. יש מצוות ברית מילה. מה המצווה? לעשות ברית מילה או שאדם יהיה מהול? כן. בעצם זה כנראה מונח בנוסח הברכה. הרי ידוע, הרמב"ם פוסק שעל פי הסוגיה במסכת פסחים דף זין עמוד ב', שיש הבדל בנוסח הברכה בין אב שממל את בנו לבין אם זה אדם אחר. אם אדם נותן למוהל לשוט, אדם אחר שימול את הבן שלו. בדרך כלל נוסח הברכה שנותן לנו על המילה. אבל אם אבי הבן מל את בנו בידו, אפילו שהוא עושה רק תברית, בלי הפריעה. רק מל, עושה את החיתוך בעצמו, הוא מברך למה לבן. ככה זה שיטת הרמם, ככה זה מנהג שלנו. נפוץ, ידוע, שמברכים למה לבן. אז מה, כן. אז יש הבדל אם זה על המילה או למול. אז בעומק העניין, ההסבר הוא, שפה הוא עושה את הפעולה של הברית. למול. הוא עושה את החיתוך. ואם זה מישהו אחר, שאני אבי הבן, מזמין אותו, תמול את הבן שלי, אז זה על המילה. כי אני לא, כי הוא, השליח, לא חייב לעשות, כתוב שחייבים כל ישראל, בית דין, לדאוג שכל ישראל יהיו נמולים. אז אנחנו חייבים את התוצאה, שיהיה מהול, לא את הפעולה. אבל אי אפשר לעשות את התוצאה בלי הפעולה, אבל אנחנו חייבים, זה רק להגדיר את המצווה. צריכים לדאוג שכולם יהיו מהולים. אז אז הוא כותב פה בספר, כן, זה בזמנו דיברנו על זה, כתבתי את זה במאמר הנרות הללו, החילוק בין למול ואנשי מול, הבאתי את הגדר ככה, זה מוספס עכשיו בפסקי מארץ, אבל במאמר הנרות הללו דף 13, במילה החילוק רק בנוסע ברכה, אי אפשר שאדם יהיה מול אם לא יפעלו את הברית מילה, וכולי, כן. לפני כן, אותה סברה, אותה גדרה שאמרנו למעל, אב מלא בנו, יש לו חיוב לפעול את הברית מילה, טוב. הוא אומר משהו קרוב לזה. ייתכן שעמל בלא כוונה, הוא לא מקיים מצווה במעשה המילה. אם אדם עשה ברית מילה, בלי להתכוון למצווה. כמו רופא. עשה ברית מילה, כמו בארצות הברית. אומרים שהם עושים שם ברית מילה לכולם, אפילו עוד לפני שיגיעו משמיני, לגויים כמובן, שכי הם אומרים שזה מונע מחלות. אז הם עושים את ברית מילה הרופאים, מבחינה כדי למנוע כל מיני סיבוכים. אז הפתעה, זה כבר מהול. אז המצווה הוא לא קיים במעשה, אבל הוא נחשב מהול, בלי, אבל מהול, אפשר להגיד שהוא מהול, מציאות הוא מהול. יעוין בית הלוי על התורה, מביא מהקדמונים שני טעמים במצוות מילה. למה יש למצוות מילה? חזר אומרים שהעורלה מאוסה, הגויים נקרו על רגלים, טעם שני, שעל ידי הסרת העורלה יש תוספת קדושה. אדם מהול, אז זה מוסיף לו קדושה. כידוע שאדם, אם לא, כל הזמן שאדם לא נימול, אין לו הבנה בתורה. וגם אם הוא יבין משהו, אבל בסודות התורה בטח כתוב ואומר הרמק, שהוא לא יבין. לדברים יותר פנימיים הוא לא יוכל לה... כן. שני הטעמים האלו, גם בלי כוונה במעשה המצווה, אז נחשב זכות, ככה הוא, אז התירוץ שלו, סדר, עשו את זה בלי כוונה. אבל עשו את זה מער כורחם, אנוסים. אבל סך הכל הם מעולים, אז זה קיום המצווה. ככה הוא אומר. כן. אבל זה נשמע לי טוב רק בלמדנות. כן, אבל פה הם מדברים איזה זכות, ואתה אומר, חיית, הפסח ולמילו, שבזכות המצוות האלה, לא נראה לי פה שההסבר הזה כאילו עונה על השאלה. כן, אתם מדברים איזה זכות יש להם, ואנחנו מדברים שהקדוש ברוך הוא יברך אותם, כל אחד ייתן לו נשיקה, מה עשה את זה בעל כורחו? בית הלוי כותב ככה, כן, פרשת לך לך, עיקר מצוות מילה חקרו הראשונים זה בגדר הסרת חיסרון, העורלה זה מום באדם הישראלי במילה מורידת החיסרון, או זה מוסיף מעלה וקדושה. כמו כל מצוות עשה, מוסיף מעלה וקדושה לאומה הישראלית. באמת יש בזה שני עניינים, שני הדברים האלה נכונים. זה גם זה מוציא את החיסרון וגם מוסיף קדושה. ומביא בשם בעל העקידה, כן, ספר עקידת יצחק של רבי יצחק הרמה, הוא מעריך על זה, וראיה ברורה, מביא את המשנה מנדרים, מאוסו יערלו, נפג'נו בו הג'ויין, כל הג'נרים, זה מום, זה דבר מאוס, וכו'. בעל יפה תואר, גם כן הרגיש בקושי הזה, הוא כותב, אף על פי נותר כל אחד, אף על פי שעל ידי האונס נמולו, אבל סופם ברוסן. זה תחילת סופם ברצון. ולזה חיבבן השם. ייתכן שרמו לכתוב נתערב דם מילה ודם פסח, סמחו מאוד בדם המילה, כמו בדם הפסח שעל הג'ולה, ולכן זה יתערב זה בזה. כזה להגיד שבעצם זה אותו דבר. כן. לא כתוב את זה מפורש שם סמחו, אבל כנראה אולי ככה הוא מבין, שאם הקדוש ברוך הוא ובא ונותר כל אחד ונושקו, אז כנראה חביבות כזאת, כנראה שהם עשו ברצון, בשמחה. כך הוא אומר, אם כי לא, כנראה רואה שזה מפורש הדבר הזה. כן, יש מושג, קופים אותו עד שאומר רוצה אני, כמו שידוע מהרמב"ם בספר כל גירושין. יכול להיות, כן. אבל לא נעה דעתי כאילו בתירוצים האלה. מה שנראה לי, מה שכתוב, ולי מי יגרו, איזה, מהרם על שייך. מהרם על שייך פה מסביר דבר עמוק. הוא אומר, הוא מדייק הרבה דיוקים פה במדרש, ובין הישר הוא שואל, מה כתוב ברוך הוא? כתוב, מביא ארבע רוחות מג'ן עדן, שיביאו, נדבקו, מה הרעיון פה? מה כתוב פה? להביא רוחות מגן עדן ונדבקו לפסח, מה זה? שמו הוא מסביר, הוא אומר בתורת משה, פרשת בו, הוא אומר שזה לא שסתם כאילו שבגלל שרצו לאכול את הקורבן פסח, בתוך תאווה, אז הם הסכימו לעשות ברית מילה, כדי שרק שיהיה להם את האפשרות, מתוך אונס. הוא אומר לא, פירושו של הדבר הוא שהם הבינו בעניין הזה של הרוחות מג'ן עדן, הביאו אותם להבנה מה זה עורלה, שבלי עורלה, הם מנותקים מהקדושה. וכיוון שהגיעו לדרגה הזאת, אז הם הסכימו לימול. והיו מוכנים לימול אפילו שהם היו חששים. למה קודם הם לא הסכימו? כי הם פחדו, עכשיו יוצאים לדרך, סכנה. עכשיו הם מסרו את עצמם, נתנו את עצמם. סכנה, מוכנים. העיקר שאנחנו נדבק לשורש של הנשמה בגן עדן. זה הרעיון פה. עכשיו זה ממילא, זה מיושב. למה ברוך הוא? נותר כל אחד, מברך אותו, מנשק אותו, זה... ככה הוא כותב. רצה הקדוש ברוך הוא שידעו ישראל חסרונם על ידי עדר מילותם. כאילו, כמה ברית מילה, כמה זה גרוע. איך הם יבינו את זה? הקדוש ברוך הוא הביא אותם להבנה הזאת. על ידי הקורבן, סגולתו לעלות ריח ניחוח, להרק שפע מלמעלה. שעוזר הקדוש ברוך הוא לארבע רוחות העולם, שיהיו נושבות לג'ן עדן. שם שורשי כל נשמות ישראל. שעל ידי כן התעוררו הנשמות להריק על הארץ מהשורשים מהם אל הענפים. וזהו אומרו, מן הרוחה שבגן עדן, מה זה הרוחות? נשמות נקראות רוחות, אל אלוהי הרוחה דחור בזור. כן? מאותם הרוחות, זה השורשים של עם ישראל, כל בשרי שבדרו הלכו, שורש כל רוח, כל רוח יש לה את השורש, והיא רוצה באה מהעולמות העליונים לכל אדם, פלוני, 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 כל אחד, כל רוח באה לשורש להתחבר עם האדם בעולם הזה. לא מצאו, אי אפשר להתחבר, למה? כי הוא ערל, אין קשר, אין חיבור, אין הכנה. אז טוב, אז מה עושים הרוחות? אלה הולכים למשה רבנו. משה רבנו הוא מהול, כן? אז הוא עשה פסח הזה, ומה משה רבנו? כי משה רבנו הוא כולל את כל הנשמות. אז אם כן, אז אליו הם יכולים להתחבר. תראו, דבקו בו. כל איש היה מריח מטורח, היה כל נפש, אבל העורלה מעכבת. על כן היו עייפים כמתעלפים. כמו הרע שמריחה. אז היא מתעלפת, כאילו מזיק לה. כל נפש מבקשת לתת. אמרו למשה רבנו, תן לנו מהפסח. אבל לא, שמעו, שעורלה, עורלה מעכבת. היעדר המילה גורמת בלתי דבק בשורשם. אז אם כן, עכשיו ראו בעיניהם, עכשיו הבינו, גם ישראל הגיעו לדרגה כזאת להבין, מה זה מילה? המילה זה מביא שלמות. בלי אדם ערל, הוא לא יכול להתחבר לשורש הקדושה. קורבן פסח הוא ממשיך שפע מהשורש, זה אומר, בלי ברית מילה. לכן, וילכו ויעשו. מה כתוב? נתנו עצמם, מומדק. מה זה נתנו עצמם? פירוש היה מסירות נפש. למה? הפכו, נהפך להם הדעה שלהם. בתחילה אמרו סכנה, לא רוצים למול, אנחנו עכשיו הולכים בדרך, סכנה נבשות. עכשיו אמרו, עד כה לא רצו למול, ונסתכלו מתורך הדרך. עתה נתנו עצמם. אנחנו על ידי זה דבקים בו יתבורך מצד הנפש. אז הנפש שלנו מחוברת עם הקדוש ברוך הוא, מה אכפת לנו על הגוף? שימוד, לא אכפת לנו, סכנה, לא אכפת לנו על הגוף, חשוב לנו הנשמה, חשוב לנו הנפש, לא נחשב גופנו בערכה. זה לא מה שנשיג בקורבן פסח, המצווה, זה שווה למול, זה לא חוששים לסכנה, זה לא אכפת לנו. נסכן את עצמנו וביותנו, ואנחנו נתנו את ביתנו כמו ש... עתה הודו על קורחם וחזיק להם טובה על כך, כתוב בנותנו עצמם. ולכן התערב דם מילה ודם פזח. מה זה, למה התערב? שהדם שלנו כמו דם עשה. עשה הזה קורבן נשחט, הם מוכנים למות על קדוש השם. אם הברית מילה יזיק, שיזיק, לא אכפת לנו. העיקר שאנחנו נתחבר עם השורש של הקדושה, ואז הקדוש ברוך הוא עשה להם את כל הכבוד הזה, מתבסס בדרמייך, ושיבח דם בדרמייך חיי, בדרמייך חיי. זה הברכה לעם ישראל מאז ולנצח. אנחנו משתמשים במילה תאריך, נכון? אתם נציין זמן, אומרים תאריך כך וכך. מאיפה המילה הזאת? מישהו מכיר פסוק שזה מוזכר, או בספרי חז"ל, או בספרים? עד... השתמשנו במילה הזאת, אבל... בגיליון בית נאמן שלוש מאות ארבעים פרוש הווייחי מביא שבעל איש מצליח היה מתנגד להשתמש במילה הזאת רחמנא ליצלן. האדמו"ר מסיצ'ין כתב לו תאריך התשובה שנת תרפ"ח, אז כתב לו, זה מילה ערבית, איך אתה משתמש בזה? טעות גמורה. תאריך בלשון הקודש, תאריך זה, מה זה תאריך? תאריך יומים. תאריך יומים. למה אני אעריך עונים? מה זה תאריך? ערבית. ואז זה מילה ערבית. בימים בזמן הזה, כתוב, ביומים מוהם בזמן הזה, אנחנו מברכים בחנוכה או על המגילה. שעושה לנסים ביומים, מה זה ביומים מוהם בזמן הזה? פירושה, ביומים בתאריך הזה. אתה רואה שחזר לא משתמשים במילה תאריך, משתמשים במילה זמן. הגמרא אומרת בכתובות, רבי יוסי אומר, זמנו של השדר מוכיח עליו. מה זה זמנו? התאריך. טוב, אז האדמור אמר, טוב, אז אני תמחק את זה. הוא כותב פה, אז על זה, הבן שלו, הרב מזוז, אחרי שאני מצאתי את שער התימון לרמב״ם, תורגמה על ידי חכם אחד, שמו רבי נחום המערבי, הוא אומר את המילה תאריך. מה זה לא מילה חדשה? מילה שכבר בדורות ההם משתמשו בזה. כתוב שם, כשתחשוב שם את התאריך למפרע, התבר לך כל מה שזכרתי. אז המילה תאריך קדמונית. לכבוד המערבית. מסקנה שלא כן אפשר להשתמש בזה. כאילו הזמן זה כאילו המילה הזמן זה לא, אם תגיד, אם אדם יגיד איך הזמן הזה, הזמן הזה חם או קר, בלשון הגמרא הזמן משמש גם לתאריך וגם לזמן, אבל היום זה כאילו אם אתה רוצה להגיד לדייק להגדיר את זה, תאריך. מצאנו את זה בכתבי הקדמונים, רבי נחום המערבי כתב ככה, מותר להשתמש בזה. הרבה מילים אין לנו ברירה, לוקחים משפה אחרת. כמה מילים בגמרא, כמו אפוטרופוס, או אנחנו אומרים אפוטרופוס, סנהדרין, באיזה שפות האלה? זה לוקחים מלשון יוון. עד כאן דבריו. זה נכון, רק רציתי להגיד כמה הערות. א', זה לא רק רבי נחום המערבי, שתרגם, תרגם, כן. גם תרגומים אחרים, אבן תיבון, אבן חסדאי, הרבה שתרגמו ככה, השתמשו, הרמב״ם בעצמו בדיוק כתב בערבית, אבל הרמב״ם הגרת אמר את זה בערבית, אבל כשמתרגמים לשון הקודש, לא יודע איך הם עשו את זה, אז השאירו את התאריך. למעשה בערבית לא אומרים תאריך, בערבית אומרים תאריך, 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 כאילו לא מבטאים את האלף, תאריך, תאריך, אה? מה? כן, זה כבר הטעיה של המילה. הרבה מילים למעשה לקוחים מערבית. הרבה מילים. למשל המילה מרכז. מישהו מכיר את המילה מרכז? עכשיו יש הטעיות. לרכז, ריכוז, אבל המילה היסודית זה מרכז. מאיפה זה בא המילה הזאת? אין מילה כזאת בלשון הקודש. לא נמצא, לא במקרא ולא בספרי חז"ל. אבל השתמשו בזה, אפילו מעריץ משתמש במילה הזאת. כמו כן, יש הרבה מילים שלקחו מערבית והשתמשו בזה כאילו זה מילה בשון הקודש. מעריץ בפירוש שלו על אדנו עלומים בהנהגת הבוקר דף ה' עמוד א', הוא כותב שהוא רצה לפרש את השבח הזה, כאילו להסביר את העומק של זה, אבל הוא אומר חששתי, אף על פי שרציתי לבוא לידי מדוזה, נרתעתי וחוזרתי, כי יוריתי יראת השם. שמע חוסו שלום, אצא, אני אקרא בעברית, אצא מהמרכז ולחוץ. כמו שהזהיר התנא, רשבי התנא, לא תמרו מלך זה לא לך. עכשיו, מרכז. איך אומרים בערבית המילה הזאת? מרכז. מרכז, זה בערבית זה ככה ביטוי. מרכז. זה ככה בסגנון שלהם. אז עשו את זה, נתנו לזה סגנון עברי, מרכז. אני חושב שאני זוכר שחכמי תימן לא קראו מרכז, נגיד אם קראו את העצעים פה היו קוראים מרכז, מרכז, מרכז בערבית זה לא מתאים לשון הקודש, זה לא בשפה שלנו, זה חירה כזה, אין לנו בלשון הקודש סגנון ביטוי כזה, אבל עשו את זה כמו המילה הכי קרוב, מרכז, הכי קרוב לשפה שלהם. בכל אופן, מי שיראה בספר בניין שלם שפה ברורה יראה שהמון מילים יש היום שהשפה שלהם לא בלשון הקודש. למשל, אטלס, אלבום, אליפסה, יש עוד מילה בערבית, למשל, אקלים, אומרים באקלים, איפה באה המילה הזאת? כן, אז בערבית אומרים אקלים, אקלים. אקלים, אקלים, כן, אפשר לחזור גם בלשון הקודש להגיד אקלים, רק בעברית היום קצת שינו את זה. רשימה שלמה של דברים, שלמשל, כן. למשל, מי יודע שמילה, אומרים כיף, מאיפה אומר כיף? זה ערבית. כיף, כן. יש מילים, למשל, כרוני, לבן זה מילה ערבית, לחן, של ניגון, לחן, זה בערבית, אומרים לחן. זה רק בעשו זה. ליגה, זה בצרפתית. המילה חקי, חקי, שהצבע של זה, בכלסיים חקי, זה מילה פרסית. אפילו לדגדג, לדגדג בגימל, דגדוג זה מילה, זה ערבית, זה ערבית. זיגזג, לטינית. רשם רשימה שלמה, בדף 230, רשימה שלמה של הרבה מילים שבאו, המילה מזנון. אפילו המילה מפה, זה בעצם לא בלשון הקודש. לא מפה של שולחן. מה שקוראים בגיאוגרפיה, מפת העולם, זה כן, באנגלית אומרים מפ. יכול להיות שזה, כאילו שזה, אולי, מי יודע אם לא בשפה שלהם זה בעצם, אולי זה דומה למפה, כאילו זה משהו שפורסים את זה, כאילו שמים לך, זה משהו אולי דומה, המפה, בשורש של המילה, יש מילים באנגלית שבעצם השורש שלהם בלשון הקודש. כן. למשל, הוספייטל, בלשון נדמה לי שיכולנו לקרוא לבית חולים, זה מילה בעצם בלשון הקודש, זה אוספי דלים. יש הרבה מילים בלשון שלהם, אבל יכול להיות המילה למשל צוציק, צוציק זה מרוסית, ציטטה, לצטט, זה לא לשון הקודש, זה לטינית. טייל זה טורקית, נודניק זה מרוסית, הרבה מילים, מכני, מיליון זה לטינית, רשימה שלמה של דברים, פוך, פיברוק, כן, זה ציני, ציניות, זה לטינית. אז התאריך, כתוב פה שתאריך זה ערבית. וכולי. אבל, כן, מה שהוא מביא ראיה, שחזל השתמשו בלשון יוון, כן, שלקוחים בלשון יוון, אפטורפורס לטינית, זה, צריכים להעיר על זה, זה לא פשוט. למשל, אשלה כותב, חלק תורה שבעל פה. הוא אומר, חזל אומר לפעמים, זה לשון יוון הוא. הוא אומר, וכי תעלה דעתך שהתורה משתמש בלשון בלשון יוון? התורה משתמש בלשון יוון. או חזל אומרים, לטוטופת, טוטופה חיפה שתיים, פס באפריקה שתיים. מה זה, התורה מדברת בלשונות של האומות האלה? הוא אומר, הפוך. בבריאת העולם היה רק לשון הקודש. אומר השלה, שני לא. בדור הפלגה, בעלה לשם שפות קראת, תערבו מקצת תיבות בלשונות שאר האומות. דהיינו, היום, בלשון יוון, המילה הזאת קיימת, משומשת, אבל בעצם השורש של זה, זה בלשון הקודש. החידה קודם בנחל קדומים. שמעתי בשם המקובלים, מה שאמרו חזל, הן בלשון יווני זה אחד, או כתוב, לא תתעמר בה, כתוב שזה לשון פרסי, רש"י אומר, עמרו. לא שפרת תורתנו הקדושה דיברה בלשון ההוא, זה לשון הקודש. אבל בכל לשון לקחו תיבות מלשון הקודש וכללו בלשון הזה, וזה החיות שלהם, החיות שלהם, היניקה שלהם, השפה שלהם, איך זה מתקיים בזכות כמה מילים מלשון הקודש יש בשפה שלהם, אז זה בעצם מקיים אותם. היעבט בספר להם יקודים על מסכת אבות, הוא כותב, מנהג חזל לגזור ממילות יווניות שמות ופעלים עבריים וארמיים. למשל אפותיגה, מה חזל אומר? אפותאגאי, סנדרין, מה זה, למה נקרא סנדרין? ששונאים התרת פוענים בדין, מפרשים את זה כאילו בלשון הקודש. דיאתיגה, דותאגאי, או אפיגומן, אפיגומינם אפיגו, נכון? אז הוא אומר, איך זה מילים יווניות נותנים להם שורש בעברית או בארמית? הוא אומר, אל תרחק, אל תחשב שזה רחוק, אל תחשב שזה, כן, אם תבין, תראה שזה ממש קרוב. היוונית, מקור מחצבתה בראשיתה מהעברית, תוצאתיה. השפה היוונית, השורש שלה זה עברית. ומהארמית, אחותה, ידוע. הרמב"ם כותב באיגרות שלו, הארמית היא אחות של העברית, והערמית היא בת אחותה. אז ידוע לחכמי הראשונות ביסודותם. זה מלשון יוון. כמה מה שאני חושב, רק אם מישהו ירצה, הבעיה היא, אין בעיה מצד השימוש במילים משפות אחרות. זה לא כמו שהיום בעברית עשו, המציאו מילים בלשון הקודש. זה קצת, זה לא פשוט. המציאו מילים כביכול עבריות. אם לוקחים ממילה משפה אחרת ללשון הקודש, כי אין מילה מקבילה, אין מילה מתאימה. בעוונותינו רבים בגלות, לשון הקודש, הרד"ק כותב בהקדמה לספר מכלול, שהרבה מילים שאנחנו לא יודעים איך קוראים אותם לשון הקודש, כי בגלות אנחנו מדברים בלשון האומות. ויש לנו רק כמה מילים שכתובים במקרא. אבל לשון הקודש בעצמה היה הרבה יותר, מה שלא כתוב, אז אנחנו לא יודעים. אז מדברים את זה בלשון האומות. גם החתם סופר אומר שלשון הקודש בעצם הוא רחב, רק אנחנו לא יודעים את כל המילים, בגלל שאנחנו לא, שפה היא לא הייתה אצלנו חיה, לא בג'לות שכחנו את המילים, ורק מה שכתוב בתנך אנחנו יודעים, ומה שלא כתוב, מה שלא היה סיבה להסגיר, אז לא יודעים. אבל בעצם היה יותר הרבה מילים. אז משתמשים בינתיים על כופנים במילים האלה, אין בזה שום איסור. הוא כותב בספר בניין שלם בהקדמה, כן, מילים, הרבה מילים, כתוב בהקדמה דף 21. יש הרבה לא מקוריות, נוסף על ידי גדולי הדורות, מוסמכים עלינו, הוסיפו מילים בשפות זרות, ערבית, חידשו מילים. אפילו המילה טבע לא קיים, לא בלשון הקודש, טבע, מה זה? חוקי הבריאה, זה, חידשו את זה הראשונים. אין מניעה לחדש משמעות בלשון הקודש. וחזל הרבו, למשל, המילה חלל, אומר גם חזל, השתמשו במילים תנכיות בשמעות חדשה. חלל, זה ביטוי להרוג, חלל, כי אם עושה חלל באדמה, אז משתמשים בזה דבר שמציין נביבות ורקנות. חלל העולם, חלל. האמת היא, לא יודע, אולי, זה לא, אולי הוא לא דייק, זה שכתב את זה, או שהוא לא ידע. בעברית לא, הם לא מבדילים בין, מה, בין חלל שהרוג לבין חלל של הלב. אצלם זה אותו דבר, חלל חלל. אנחנו אבל מבדילים, יש דייקנים מבדילים. זה חולל וזה חלול. זה לא אותו, זה לא, לא אותו ביטוי. זה כן. מי? טוען, הפך ממעמיס מטען, מביע עמדה מנומקת בבדין. פרשה, שינו כמה מילים, אבל אז מה אומר? אז אם כן, מה הטענה על העוול של המחדשים של עבם? מה זה עבם? עבם. עברית מדוברת. כן. כן, יש פה ספר שאת המשמעות, חיבר ספר, אז זה הרב אפרים כהנא מזרון יעקב. אשריו, זה ממש ספר מדהים. לראות איך הרבה מילים בעברית היום משובשות. הרבה פעמים לומדים ושואלים שאלות, למה רש"י מסביר ככה? זה לא, כאילו, מדבר, כאילו, למה מסביר, למה, כאילו, למה חז"ל אומרים ככה? לא, כאילו, זה לא נראה מה מסבירים, וכי שואלים מה העברית של זמננו. העברית של זמננו שינה הרבה מושגים, נתן לה פרויה, וכאילו נראה, כאילו זה הלשון. עד שמתפלאים, למה רש"י לא הסביר ככה? רש"י הסביר את האמת. אבל אלה שעשו את העברית של זמננו, זה היו רשעים גדולים, זה לא, היה להם גם מגמה לשנות הרבה דברים, מי שיקרא פה, זה לא פשוט. בזמנו דיברנו נגד העינה של חנוכיה, מה שהם המציאו, לא נכנס לזה. העוול של מחדשי העברית המדוברת, זה לא עצם העניין, זה חידשו מילים, אלא בגסות של הפעולה שלהם ובמגמתיות, הם בכוונה שינו מילים. לא, זה ב... טוב, חפשים איזה מילה, תשתמש במילה הזאת. ויש לו מאמר ממחד, זה נקרא גנעת בית אחר, כדי לפרש ולסדר את העניין הזה, כדי להגיד מה, כדי בעצם מה ההבדל בין זה לזה. אפילו המילה דגש, דגש, אנחנו חושבים שזה, איפה המילה דגש? דוגש ורופא, זה בלשון הקודש? דוגש, מישהו, לא, 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 אין שורש כזה בלשון הקודש. רופא, יש. רדק בספר השורשים, רפא יום להרבה בפסוקים, רופת הרוחם, החוזק הוא הרופא, חלש. כאילו, אבל דגש, יש דגש ברפא, בדקדוק, רפא, יש לקחו את המושג הזה, רפא ידיים, ידיים רפות חזק, נרפים אתם. כן, יש, זה קיים המילה הזאת, כשתמשו בזה, כשהביטוי הוא חלש. אבל דוגש, המקור של זה מסורית, את המילה הזאת, כן, והשתמשו בזה, וכבר המדקדקים הראשונים השתמשו בזה, כי לא היה מילה מתאימה בלשון הקודש, השתמשו במילה הזאת, זה נכנס ועשו את זה כאילו זה, עד כך שאנחנו חושבים כאילו זה לשון הקודש, אבל אין בזה, אין בזה שום מסור, אין בזה... טוב, לא נשאר לנו הרבה זמן. מישהו זוכר מתי התחלנו? כן? טוב, אז נגיד דבר אחד, רק העניין של שובבים, אנחנו שלא נבטל את הקביעות, זה בזכות אנשי חריש, נחלת אבותינו, חריש, עמותת אחוות אחים, שם הרבי שרפי, רבי תמר עובד, מוצאים, כן? הם הובא שם, שואל ומשיל. שאלות ותשובות שנשאל הרב משה רצה בבית ההוראה, שמשמר רבי היום. שמו שאלה. אנו גרים בעיר חדשה, מעורבת עם אחינו הטועים, שם ברוך הוא יחזירים בתשובה של אמה. בעוונותינו הרבים, יש מהם שתולים בכוונה להכעיסנו מודעות של פריצות ליד בית הכנסת בשבת. מה לעשות? שמעתם? לא ידעתי שעד כך כבר הם הגיעו לדרגות כאלה, שבכוונה שמים לפני, בשבת שמים מודעה של פריצות כדי שאי אפשר יהיה להוריד אותה. עלה לבית הכנסת. שם הרחם. מה עושים? תשובה. יש למנות גוי בתשלום מערב שבת שיתפוס את המודעות האלו לפני בוא הציבור לתפילה וללימוד. שגוי יטפל בזה, שלמו לו שהוא יעשה את זה. ערע ואין ג'וי, יש לחסות את המודעה או הקיר בסדין וכדומה. סתיר את זה. אי אפשר, כיוון שהמודעה המכשילה זה מכשול, איסור ונזק לרבים, אפשר ומצווה לתלוש את זה בשינוי. כלאחר יד, או על ידי כלי וכדומה. כן, זה אשרב אשרחת כובע שהוא כזה, אתה נתן פתרון לדבר הזה, זה איש הזה יסודות הפי ההלכה, למה אין בזה משום המלאכה הזאת נקראת, תופר, מה הפוך מתופר? איך? קוריאה, כן, קוריאה. למה אין בזה איסור קריאה? שאין בזה איסור קריאה מן התורה, כי זה דבר קשה ודבר רך. זה לא, יש שיטות שזה רק עם שני הדברים קשים. יש על מה לתמוך וכאילו זה, וכדי שהדבר הזה, להציל משהו הזה, אני רואה, הרשעים האלה יודעים מה זה תמונה. אומרים שתמונה זה שווה 1,000 מילים. אבל להכניס את זה, יסר רע בדברים האלה, זה בזה שזה סכנה גדולה, וכמובן שזה מצווה להוסיר את זה. והשם ברוך הוא יזכנו ויציל לנו מכל מכשול, ויחזיר אותם בתשובה שלמה בקרוב. נסיים. יש לנו בשורה טובה, בשורה טובה מאוד, שמחתי מאוד לראות, שרים, תלמוד תורה עטרת חיים, בראשות ידידנו הרב אליהו נהרי, עשו משהו חדש, מונופול, מלך הספרים, משחק לילדים, משחק חדש לילדים, השקעו בזה הרבה, מה המשחק? כן. משהו ממש נפלא. כדי לחזק את העניין של המסורת, של להחדיר לילדים, את העניין של ההלכות והמנהגים, המשתתפים לומדים את פרטי המנהגים, משננים אותם, מתרגלים איך לברך ישתתראו. כמה הלכות, גם מנהגים, כמה ברכות יש לרעהו. למשל, אחד כאילו רואים תולים בדב, מה עונים? אז זה צריך לתת את התשובה, תגיד בשער הרחמים, אלוהים יאמוך, מאמוך לא יעשו. אז הברכות האלה של הרעהו, זה גם זה מוסיף הרבה קדושה. כל ברכה זה לא סתם מילים, זה לא סתם להגיד רפואה שלמה, סתם זורקים ברכות. הברכות בעצמם מכילים הרבה תוכן. לברך את החתן, אלוהים, יבנה ביתך, כל הדברים האלה. רוכשים ידע באוצר ספרי חכמי תימן, עם השמות של המחברים. האוצר הגדול זה הנכס הרוחני, דוגמה ספרי הקודש מנכס. שרב, הרב מאיר לוי שישב על הנושא הזה, זה ממש ברכה גדולה בקרב הארץ. ואחורים, אני שמח שברוך השם הרב אליהו נהרי, הוא מצא לנכון להשקיע בזה, אני חושב שזה... הם חיינו וברך ימינו, הדור החדש שלנו, הדור הצעיר, שיינק כבר מג'רסוד ינגותו, את הדברים האלה בדרך, בשמחה, בחיבה, במשחק, שהדברים האלה נקלטים, זה חשוב מאוד, ירבו כמותם בישראל, וגם דרך אגב זה גם עוזר למוסד בתלמוד תורה לחזק אותו, לתרום למוסד בדרך אגב, אבל זה חשוב גם מצד עצמו. ירבו כמותם בישראל, זה המונופול מלך הספרים. ומי שהילדים שיתעסקו בזה, זה יצאו ברכוש גדול. כן, יש בזה השקעה מאוד, השקרו בזה הרבה חוכמה והרבה ידיעות. אני מקווה, בעזרת השם יתברך יהי רצון, שתקוותי, שגם אני כבר הרבה שנים מחכה שמישהו יעשה סיפורי צדיקים. כן, גם כן, זה חשוב מאוד להשריש את זה בילדים. וברוך השם שידידנו הרב אביהו שער מבני עיש, ברוך השם הוא כבר בתוכנית הזאת, כבר שהולך להוציא אולי עשרות סיפורים שכבר הוא מכין, ברוך השם, הכל ברוך חנן אותו בכישרון. גם הוא משורר, סופר, מורה, וכן, וכן, אז הוא, יש לו, מכיר את הילדים, ואני מקווה שהדבר הזה יקרום עור וגידים, הוא קורא לזה סדרת לעורם, לעורם, לעורם נלך, לעורם, לעורם, זה השם שהוא נתן לזה, וגם בזכות שידידנו צריך גם לתת לכסף מוצא, אם אין גם ההנדרה, זה בזכות ידידנו רבי ברק צבר, השם שמרו בחיו, שהוא ברוך השם נרתם לרעיון הזה, השם ברוך הוא יזכה אותם, שכווה שאנחנו נראה שהזרעים האלה ינבטו, שהדברים האלה יתנו פירות. השם ברוך הוא יזכנו, ונוסיף, יהיה מוסיף והולך, כהנה וכהנה עוד פעולות, לחזק את השורשים, את התורה, את היהדות, את הקדושה, את המסורת, כן יהי רצון, כן ירבה וכן יפרוס, אמן, כן יהי רצון. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, 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 מי שברך אבותינו אברהם, ואל יברך וישמרך ויאריך את ימי רבי בורג ומזכרו ספרי שינדך ותורה. וכן רבי חננאל אשר בן רבי מאיר סייג, שיזכה לזיווג ובן במהרה. וכן הנדיב היקר הרב אליעזר שיינר על תרומתו הנכבדה, והרב חיים לוי על עזרתו הרבה בתרומת המסריטה, ברוך השם, זה לעמותת בנתיבות מעריץ, נכון? והרב יונתן רצבי על תרומתו הנכבדה לקניית 14 כרכים של התלמודית, שנזכה בקרוב, ברוך השם יהיה לך. ועוד משהו, חסן הנכד שלי, שלום חוברה, השם ישמרו והיו, שבמזל טוב עם משפעת גפה שם בבית שמש, השם ברוך הוא יברך את כל התחתן ואת הכלה, לכן הילד יוסף בן הרב משה ואברום ישראל בן הרב ניסים ושאול רצה עם כל משפחתו וחיים ורבי תמר בן רבי שלום ולאבת רבי אליעזר, השם ברוך הוא יברך אותו, יוסף בן אוהל ורפואת דקל בן ציון וביתו תמר רחמי בן חביב
ניר בן אורי
אופיר בן שלום שם ברוך הוא יסעני ואותו מברך מעשי אדם מכל תורו ונזק סילם יפתח לי בו לבני ולכם ולתרחה שלום רפואה שלם ועבדה כל העם ישראל וחזק ימי המוסים וגבריות ומלא כל משלת לבאום לדבר וגיים על כל אחד מהמירוש הכותו ודנו ישמריהו וחייהו ושר בורס ואתנו ונחייהו וכן ירוסן אמרו אמן רבי חנן